לגברת שולה מדימונה, לפעמים זה לא יתאים הדבר הזה, אבל אולי לבן של שולה זה כן יתאים. והבן ייקח את ההורים ויעזור להם, ואנחנו כן רואים מגמה של ילדים שבאים עם ההורים שלהם, ועוזרים להם להשקיע ב-IRA, וגם שם אנחנו מזהירים אנשים, חברים, תלמדו, תלמדו את הדבר הזה, ואני חושב שאנחנו נראה, לדעתי אם האייפ הזה ימשיך כמו שקיים בשנה האחרונה, אנחנו נתחיל לראות שינוי תפנית לטובה, כי חברות הביטוח והפנסיה והגמל מתחילות לשים לב שיש תזוזה של כסף, זה כבר מורגש.
ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, אני תומר ורון, יוצר תוכן פיננסי, יועץ, בעברי גם כתב ועיתונאי בכלכליסט, כתב הכלכלי של גלאט. אם אתם פה בפעם הראשונה, וולקאם לפודקאסט, כיף גדול, מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט או בטוויטר או באינסטגרם ולהישאר איתנו לפרק המעניין של היום. כי בשנים האחרונות אפשר לסכם את עולם ההשקעות וכל מה שרץ ברשת במילה אחת, S&P. רוצים שתי מילים, S&P 500. כן, מדד הדגל של הבורסות בעולם, זה שעיני כל המשקיעים נשואות אליו, נכנס לגמרי למיינסטרים, מגמה שברובה מבורכת, מבוססת על הנתונים ההיסטוריים, שבאמת קשה אפילו עד בלתי אפשרי לנצח את המדד הזה לאורך זמן, וזה העבר אגב, לא בטוח שזה גם העתיד, אבל המגמה הזאת נכנסה לנו גם לתיקים הפנסיונים. פתאום כל בית השקעות מתגאה במסלול S&P 500 ושלטי חוצות ופרסומות בטלוויזיה, עד כדי כך. הקטע הוא של לנהל קרן השתלמות מחכה מדד, עדיין באופציה המסורתית נקרא לזה הרגילה, עולה לנו משהו כמו 0.6% דמי ניהול, שזה איך נגיד בעדינות, קצת מעצבן להשקעה פסיבית. ואז בשנים האחרונות נכנסה מהשוליים, אפשר להגיד, מגמה נוספת, IRA, שזה בעצם לנהל בעצמך את קרן ההשתלמות או את קופת הגמל. מצד אחד זה יכול להיות ממש ממש אחלה, אפשר עכשיו לקנות מדדים יותר בזול, לייעל את ההשקעה שלנו, לא דרך ידיים של מנהל השקעות שגם קובע בדיוק באיזה מדדים. אנחנו כן, ככה יכולים סוף סוף לקנות מדדים שהם לא רק S&P 500, אולי גם מדדים עולמיים עם פיזור גלובלי. מצד שני, וכאן אני אומר עכשיו את דעתי האישית נטו, שהלכה והתגבשה ככה אחרי הקלטת הפרק, זה לא מתאים לכולם. למה? אחד, אם אתם חושבים לעשות את זה כדי לנהל את הגמל או ההשתלמות בבחירת מניות ספציפיות, לדעתי חבל על הזמן, תעשו את זה כבר דרך בית השקעות, שזה מה שהוא עושה, IRA טוב למשקיעים פסיביים. הדבר השני בישראל של 2023, הדבר הזה, ה-IRA, עדיין לא דבר שבשגרה, ויש פה תהליך קצת בירוקרטי שצריך לעשות. והדבר השלישי זה שאתם עושים את זה, אתם צריכים להיות על זה. כלומר, המעסיק יפריש לכם את הכסף להשתלמות לדוגמה, ואם עד עכשיו זה הושקע באופן אוטומטי, כאן אנחנו צריכים להיכנס ולהשקיע את הכסף, כי אם לא, הוא פשוט יישב שם. עכשיו, אני אומר את הדברים האלה חלילה, לא כדי להפחיד, אלא כדי להיכנס לדבר הזה בעיניים פקוחות. אז עכשיו אנחנו אפילו נפקח את העיניים עוד יותר, נצלו לכל המנגנון הזה, פרק מעניין שעשינו בדיוק בנושא הזה עם עומר אשכנזי, עומר מייסד אג'נדה, זה סוכנות בעצם שמתמחה בתכנון פנסיוני, תכנון פרישה, כמובן IRA, זה מה שנדבר איתו היום. עומר וסוכנות אג'נדה עוזרים לאנשים גם לעבור ל-IRA, ואם אתם תרצו אחרי הפרק, וגם אחרי הדברים שדיברנו כאן, תרגישו שזה בשבילכם, אז אחלה, אני אשים פה לינק למטה ותוכלו לדבר איתם. אז יאללה, IRA, קודם כל כמובן, בוא נבין את הדבר הזה, גם את היתרונות, גם את החסרונות, מתחילים. אהלן עומר, מה שלומך?
מה נשמע?
בסדר גמור, בסדר גמור, אנחנו נדבר היום על נושא שכנראה לפני 3 שנים לא היינו מדברים עליו.
נכון.
אז בואו נעשה בצורה הכי פשוטה, עוד לא ניכנס לכל העניינים הטכניים, אחרי זה מבטיח נגיע לזה, אבל מה זה IRA, Individual Retirement Account, מה זה?
נכון, אמרת יפה. זה מוצר שמאפשר למעשה לנהל את החסכונות הפנסיונים שלנו באופן עצמאי, ללא תלות בקופת גמל, קרן השתלמות, חברת ביטוח או קרן פנסיה. זה מוצר שהוא מאוד מאוד נפוץ בארצות הברית, ובישראל הוא לאט לאט מתחיל לתפוס תאוצה. כשאמרת שאם היינו מדברים על זה לפני שלוש שנים, אז היו שואלים אותי, האם זה המחתרת העירית? אבל לשמחתי, בתור אחד שחי את העולם הזה, אני מאוד שמח שהציבור לאט לאט מתחיל להבין שזה מוצר שיכול לתרום לו משמעותית לחיסכון הפנסיוני שלו, ולנתק את התלות בחברות מנהלות, שלמעשה יוצרות לנו איזה דאונסייד בעסק הזה, של דמי ניהול והוצאות ניהול השקעות וכל מיני כאלה. וכשאנחנו מקבלים שליטה לידיים שלנו, אנחנו יכולים לבחור איפה נשקיע את הכסף, וכמה עלויות אנחנו נשלם. בסופו של דבר, השליטה היא בידיים שלנו.
אז זהו, אז למה שאני רוצה באמת נגיד לקחת את הפנסיה, להעביר אותה לאיזשהו חשבון שבו אני מנהל את ההשקעות, כלומר, אני שם את ה... אני עכשיו אחראי לדבר הזה?
תראה, קודם כל אני ממליץ לקחת אחריות על החיסכון הפנסיוני.
זה לגמרי צודק.
אוקיי. ובתור אחד שמתכנן פרישה ברוב הזמן שלי, אני נתקל בהרבה מאוד פורשים שתמנו את ראשם בחול. כשהם הגיעו לגיל הפרישה, התפלו למה יש להם מעט כסף. אוקיי? אז כן, החיסכון הפנסיוני שלנו זה יותר חשוב מהמשכנתא שלנו. אני יודע שאתם יועץ משכנתאות, אז כמה שחשוב לנו לחסוך במשכנתא, חשוב לנו עוד יותר לחסוך בחיסכון הפנסיוני. גם מבחינת להכניס כסף לחיסכון עצמו, וגם לחסוך בעלויות. בסופו של דבר, ככל שנחסוך יותר בעלויות, ככה יהיה לנו יותר כסף בקופת גמל, קרן השתלמות או קרן פנסיה. אז קודם כל, ה-IRA לא ניתן לנהל באמצעות קרן פנסיה. זה מה שחשוב להבין.
כלומר, אני לא יכול היום לקחת ממש את הפנסיה שלי, אזיז על כל המנגנון שלה, ופשוט להעביר אותה ל-IRA ולנהל את זה.
לא, כי אין קרן פנסיה של ה-IRA. אוקיי?
מה
שכן אפשר לעשות, זה לקחת חלק מהחיסכון שלנו, או את כל החיסכון, ולהכניס אותו לקופת גמל, שהיא קופת גמל רגילה מבחינת נושא המיסוי והטבות החיסכון, אבל פשוט מאפשר לנו לנהל את הכספים שלנו בכוחות עצמנו. וזה נעשה על ידי מערכות מסחר, שאנחנו למעשה נותנים ייפוי כוח למערכת מסחר, אם זה בנק או חבר בורסה, שמאפשר לנו להשתמש במערכת שלו ולסחור בניירות ערך, כמובן בהגבלות של משרד האוצר, עם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שמאפשרות חופש בחירה, אבל יש מגבלות על השקעות מסוימות, שאנחנו לא, למעשה לא נפסיד את רוב הכסף שלנו, אז זה אבל...
אז נדבר עוד מעט באמת ככה גם על איך זה עובד ממש טכנית ומה הגבלות, אבל אמרת חיסכון בדמי ניהול. בוא נדבר במספרים.
תראה, היום בקרנות השתלמות וקופות גמל, דמי הניהול הממוצעים שאתה יכול להשיג, אם יש לך כוח מיקוח, אם אתה מאוד מאוד חזק בכוח מיקוח, אתה עומד על סביב על 0.6, זה הממוצע. גם אם הלכת למוצרים שהם עוקבי מדד,
כן.
כמו ה-S&P 500, הדמי ניהול הממוצעים שם זה 0.6, ואני מדבר על סכומים שאתה לא הגעת עכשיו עם מיליון שקל והתמקחת, כי שם באמת אפשר עוד להוריד ולהגיע גם לדמי ניהול יותר נמוכים. אלא אדם ממוצע שחסך בקרן השתלמות 200,000 שקלים, או העביר קרן פנסיה לקופת גמל עם 300,000 שקלים, זה עדיין סביר, אוקיי? במוצרי ה-IRA אתה יכול לרדת לדמי ניהול של בין 0.25 ל-0.45, ויש גם דמי ניהול יותר גבוהים, השאלה גם איך אתה עושה את זה, ומה okay. רמת המיקוח שלך, אוקיי? Okay? אז השאיפה כמובן זה ללכת למוצרים שבהם אתה משלם דמי ניהול יותר נמוכים, מעבר לזה, קופות גמל וקרנות השתלמות, יש עוד מרכיב דמי ניהול או הוצאות שהוא נסתר לעין, זה נקרא הוצאות ניהול השקעות.
כן.
אנחנו רואים את זה בדרך כלל בדוח השנתי או הרבעוני, וזה סכום שלמעשה ננקח מהרווח שלנו בסופו של דבר, אבל אולי אנחנו לא מתמקחים עליו וגם אין לנו את היכולת להתמקח עליו. כן, יש לנו את היכולת לבחור איזה חברה תגווה את העלויות הנמוכות ביותר, אבל עזוב, אף אחד לא ייכנס לאתר האינטרנט של החברה ויחפש כן. הוצאות ניהול השקעות.
שזה בעצם הוצאות ניהול השקעות, זה בעצם ההוצאות על כל המסביב, על העלויות מסחר שלהם, על הקנייה, המחירה.
נכון, בעיקר ברוקרים זרים,
כן.
מכשירים שעוזרים לקופות הגמל להשיג תשואה יותר טובה. אז הם משלמים קצת דמי ניהול על זה, אבל בסופו של דבר זה מתגבש למצב שגם יש לך את הדמי ניהול הסטנדרטים, המסורתיים קוראים לזה, ועוד הוצאות ניהול השקעות ש... אין לך מושג מהם. אוקיי? ב-IRA אתה יכול לשלוט בזה. יש לך הוצאות ניהול ישירות או השקעות, אבל אתה יכול לשלוט בזה. למשל, הרבה אנשים נכנסים ל-IRA לצורך השקעה פסיבית.
קונים מדדים.
קונים מדדים, תעודות צהל, עוקבות מדד, ואתה משלם דמי ניהול מסוימים על התעודות צהל האלה. זה נע בין 0.005 ל-0.2, 0.28 כזה.
כן.
עדיין זה עלות מאוד מאוד זולה, אם אתה עושה השוואה לקופות אחרות, ואתה יכול לחסוך בצורה יותר טובה, גם מבחינת דמי ניהול וגם מבחינת מיסוי.
כן.
אוקיי? אז זה הטווח בדמי הניהול, ואפשר גם לרדת ל-0.2, תלוי באיזה סכום אתה נכנס, ומה המטרה שלך, ואם החלטת לשלב את ההשקעה עם נכסים אלטרנטיביים.
כן.
כיוון שב-IRA גם אפשר לקנות נכסים שהם לא נסחרים בבורסה.
אז תבוא המאזינה עכשיו ששומעת, ואומרת, רגע, עומר אמר בערך 0.35 או 0.4 נגיד אפילו ל-IRA, ועוד בערך 0.2 כל העלויות על הקרנות, הגעתי ל-0.6, והוא גם אמר ש-0.6 זה פחות או יותר קופות גמל, קרנות השתלמות, ואז אנחנו צריכים לדבר גם באמת כמו שאמרת על דמי ניהול של ניהול השקעות, הוצאות ניהול השקעות, שזה מוסיף כמובן ל-0.6 של המנועל, אבל גם על השקעה אולי פחות יעילה, כי יש החזקת מזומן.
נכון, אתה צודק ב-100%. אז אם אתם רוצים להכניס את הכסף שלכם, לפי ההשקפה שלכם, 100% מההשקעה לתוך ההשקעה שתרצו להשקיע בה, אז IRA זה המוצר בשבילכם, מכיוון שכפי שאמרת כרגע, קופות גמל וקרנות פנסיה וקרנות השתלמות, משאירות מזומנים בצד לטובת הלוואות, לטובת משיכות, זה מזומן שישן לו, ונח לו שם, אבל הוא לא מושקע. אז בדרך כלל מה שנתקלתי זה סביב 5%, 4% יושב בצד, וזה כסף שלא יביא לך את הריבית דריבית הזאת,
כן.
שכוון אליה. אוקיי? לעומת זאת, ב-IRA, נכון, אתה יכול להגיע לדמי ניהול לפעמים גם אם החלטת לעשות מסחר יומי, בוא נאמר ככה, אז סביר מאוד להניח שההוצאות ניהול הישירות שלך יהיו מאוד מאוד גבוהות, אבל אם החלטת לשגר לטווחים מאוד ארוכים, וגם לבחור במדדים שבקופות הגמל וקרנות השתלמות אין לך אפשרות לבחור בהם.
כן.
שוב, היום רוב המדדים לבחירה זה ה-S&P.
נכון, זה גם נקודה חשובה.
עוד כמה קופות שמשקיעות במדדים עולמיים, אבל זה די בחירה שהיא לא חופשית. אין חופש מוחלט. ב-IRA אתה יכול גם לקנות קרנות טיריות. אתה יכול לקנות כל מיני דברים שלא נמצאים, אין לך חופש בחירה, בקופות מסורתיות. ובאמצעות זאת גם לחסוך בעלויות מסחר, וגם לחסוך במיסוי. מבחינת מיסוי על דיבידנדים וכאלה, אז אתה יכול כן להגדיל את הקופה שלך, לידי בחירה. וכמובן שאני ממליץ לכל מי שנכנס לתחום הזה, ללכת ללמוד לפני כן.
כן.
לא ישר לקפוץ למים. אוקיי? כי זה עבודה. צריך, מצד אחד עושים הכנסה פסיבית מסוימת, מצד שני, אנחנו צריכים גם להבין מה אנחנו עושים.
לגמרי. ובוא נגיד שאני רוצה אז באמת להעביר את הקרן השתלמות שלי ל-IRA. איך זה עובד התהליך? כלומר, קודם כל, מי החברות שאני בכלל פונה אליהם אם אני רוצה IRA? איך אני משקיע את הכסף?
כיום, בשנת 2023, יש 5 חברות שמתעסקות ב-IRA. החברות הן Slice, מגדל, מיטב, גלובלנט והפניקס לסכומים מאוד גדולים, אם הגעת אם אתה לקוח קשיר בדרך כלל.
אוקיי?
אבל זה לפי מה שאני שם לב למגמה, זה הולך ומצטמצם. אני יודע על חברה אחת או שתיים שהחליטו לסגור את הפעילות בענף הזה, ולכן זה נורא תזזיתי העסק הזה.
וזה הולך ומצטמצם למרות שנראה שהביקוש עולה, או יותר מדברים על זה, או...
נכון. כאחד ששותף לדיבור ברשת על זה, אני יכול לומר לך שהאייפ על זה הולך ועולה עם הזמן, גם בגלל המצב הפוליטי בישראל, וגם בגלל שהדור של היום יותר רוצה את השליטה בידיים שלו, פחות פסיבי מבחינת מי ינהל לנו את הכסף. רוצה להיות שמה, אוקיי? ואני מאוד שמח על המגמה הזאת, כי אני באמת באמת חושב שאנחנו צריכים לקחת אחריות על הכסף שלנו, ולהעביר את יכולת המיקוח לידיים שלנו, את עם ידינו על העליונה, איך אומרים, אוקיי?
לגמרי.
עכשיו, זה לא מתאים לכל אחד, הדבר הזה, מכיוון שמי ש... יש ציבור שמעוניין לתת לקרן הפנסיה או לקופת הגמל להשקיע את הכסף, איך אומרים, תעזוב אותי בשקט ותעשה את מה שאתה יודע לעשות, ואני אעשה את מה שאני יודע לעשות, אוקיי? אבל כפי שאמרתי קודם, אם אתה לומד את התחום, לומד השקעות, ולומד מה עדיף לעשות, שיכול לייצר לך רווחים עתידיים, או להגן על הכסף, או אתה יודע, צריך ללמוד הכל, גם ניהול סיכונים, וגם איך למקסם את הכסף שלנו. אז הידע הוא כוח, והוא יכול לאפשר לנו לחסוך יותר כסף, אילו היינו עושים את זה בקופה מסורתית, שזה גמל השתלמות, או כל קופה אחרת שתבחרו. ולגברת שולה מדימונה, לפעמים זה לא יתאים הדבר הזה, אבל אולי לבן של שולה זה כן יתאים.
יכול להיות.
והבן ייקח את ההורים ויעזור להם, ואנחנו כן רואים מגמה של ילדים שבאים עם ההורים שלהם, וואלה. ועוזרים להם להשקיע ב-IRA, וגם שם אנחנו מזהירים אנשים, חברים, תלמדו, תלמדו את הדבר הזה. אני למשל, ממש לאחרונה סיימתי לצלם קורס IRA, שעוזר לציבור להבין מה קורה בעולם הזה, איך עושים את המהלך הזה, אוקיי? והתחלת ואמרת שאתה רוצה להעביר קרן השתלמות עכשיו לזה.
נכון.
אז לצערי, המוצר הזה הוא נישה עדיין בישראל,
כלומר, לא לכל בתי ההשקעות, חברות הביטוח, יש היום את המענה לדבר הזה, אתה אומר רק 5 חברות, וגם זה הולך ומצטמצם.
נכון. ואני חושב שאנחנו נראה, לדעתי, אם האייפ הזה ימשיך כמו שקיים בשנה האחרונה, אנחנו נתחיל לראות כן שינוי תפנית לטובה, כי חברות הביטוח והפנסיה והגמל מתחילות לשים לב שיש תזוזה של כסף. זה כבר מורגש.
אתה יודע, זה כמו אפילו, דיברנו על זה שלפני 3 שנים אף אחד לא היה יודע מה זה IRA, לפני 3 שנים נראה לי לא היה, או היה עוד יותר בחיתולים, מסלול מחכה מדד, שפתאום היום כמעט כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח מציעות את זה, כי הם הבינו שהציבור יותר רוצה להיות שם. וזה בעצם עוד איזשהו שלב באבולוציה הזאת של לא רק מחכה מדד תחת המטריה שלכם, אלא אני רוצה לשלוט במדדים ומה אני שם.
נכון.
ואוקיי, אז נגיד אני באמת רוצה להעביר את זה, הרי היום כל התהליך הזה, אם אני שכיר, כל התהליך הזה עובד בצורה מאוד אוטומטית, כלומר אני מקבל את התלוש, אני כבר רואה שהמעסיק פריש לי את 7.5% שלו, מנקה לי את 2.5% שלי, הכל קורה אוטומטית, זה מגיע לבית השקעות, לחברת ביטוח, הם כבר משקיעים את הכסף, אני אולי נכנס בעוד חודש, חודשיים, שלושה, לראות שכל ההפקדות שויכו והכל בסדר. מה קורה עכשיו?
תראה, אם אנחנו מדברים על קרן השתלמות, צריך להבין שדווקא בקרן השתלמות אתה צריך להיות יותר פעיל. למה? כי בקרן השתלמות ברוב המקרים יש הפקדות חודשיות. אז התהליך נכון להיום הוא לא כזה פשוט וחבל, אני אומר את זה, מנקודה של הגוף שדואג להעביר את הכסף ולעזור לאנשים להתחבר בצורה קלה, מכיוון שכפי שאמרתי קודם יש הייפ, והדבר הזה יוצר צוואר בקבוק. גם על הברוקרים השונים, וגם על החברות שמקבלות את הכסף. אז נכון לעכשיו זה די יותר, קצת יותר מסורבל, אבל שוב, אם אתם משתמשים בגוף שעוזר לבצע את התהליך הזה, אז יהיה לכם יותר קל, שקט נפשי. ברגע שהכסף נכנס לקופת הגמל, רגולטורית הכסף חייב לעבור 10 ימים, לאחר שעשרה ימי עסקים, לאחר שחתמתם על המסמכים, או 10 ימים לאחר שהמעסיק ביצע את ההפקדה הראשונה שלו.
רגע, עכשיו אתה מדבר בעצם על הניוד של הצבירה.
נכון.
יש לי, סתם אני אומר, 200,000 בלא יודע מה, אלצ'ולר, הראל, מנורה, אנחנו רוצים להעביר את זה ל-IRA.
כן, אם יש לכם קרן השתלמות עם סכום, לדוגמה של 200,000 שקל באלצ'ולר שחר, ואתם רוצים להעביר את הכספים, ובלי להשאיר זנב מאחור. בשפה המקצועית אנחנו קוראים לזה זנב. אז ההמלצה היא להעביר את הכספים, אבל להמתין להפקדת מעסיק ראשונה. למה? כי הרבה מאוד אנשים אני נתקל בהם, הם מעבירים את הכסף ולא מודיעים למעסיק. אז המעסיק ממשיך להפקיד לקרן השנייה, ונפתחות 2 קרנות. אוקיי. Okay. ואנחנו לא רוצים את זה. אז ההמלצה היא אמנם, כן להמתין קצת זמן כדי שהמעסיק יבצע את ההפקדה, אבל לעשות את זה בצורה מסודרת.
אוקיי.
אז המעסיק ביצע את ההפקדה, והעברה מתחילה כנס אחרי שחתמנו על המסמכים, והעברנו אותם לחברה המנהלת, אז מתחיל תהליך העברה, והכסף צריך לעבור אחרי 10 ימים, כפי שאמרתי קודם, אבל הרבה מקרים נוצרים, כאשר הכסף כבר עובר, ומחכה בקופת הגמל ה-IRA, אבל עדיין לא נפתח לנו חשבון מסחר. אז כשאנחנו חותמים על המסמכים, אנחנו צריכים לבחור איזה ברוקר ינהל לנו את הכסף.
אז רגע, אני אלך אפילו עוד צעד אחורה. אמרת שיש 5 חברות, בחרנו אחת מהן לצורך העניין, דוגמה לגמרי, גלובל נט, פתחתי שם. הכסף של המעסיק עבר אליהם. עכשיו מה קורה? יש לי בעצם חשבון מסחר שגלובל נט מעבירים את הכסף לשם.
נכון.
אני צריך להיכנס לחשבון ולהתחיל להשקיע.
נפתח לך חשבון מסחר או באמצעות אחד מהבנקים, אם זה מזרחי, פועלים, לאומי, או באמצעות ברוקר, חבר בורסה שזה IBI, ובקרוב אני מאמין שיהיו עוד חברי בורסה שיכנסו לזה. ולמעשה אתה צריך להתחיל להתנהל בתוך מערכות המסחר של אותם חברי בורסה. וכפי שאמרתי קודם, הכסף, נוצרים מקרים שהכסף שוכב בקופה, אבל עדיין לא הגענו לבנק להזדהות, או הצטרפנו על ידי חבר הבורסה. בגלל ההייפ הזה שיש לאחרונה, יש הרבה עיכובים בנושא. אז במקרה הזה, אני יכול לומר שעדיף לפעמים לבחור דווקא בגוף שאנחנו רואים בדף עמלות, כי יש עמלות למסחר גם, שהעמלות הן טיפה יותר גבוהות, רק כדי להצטרף, להתחיל לסחור שהכסף לא ישכב לנו במזומן, ואחר כך לבצע העברה לברוקר אחר.
אחרי זה התהליך הזה הוא פשוט יותר?
זה לא משנה, גם אם הוא יהיה, גם ייקח לך 3 חודשים להעביר.
הכסף כבר עובד, נכון.
אתה מבין? וזה יכול לפתור עוגמת נפש גדולה מאוד להרבה אנשים.
כן. אז בעצם בוא נדבר רגע על המסלול של הכסף, וניקח הנה קרן השתלמות, אני והמעסיק מפקידים ביחד 1,570 שקלים, שזה התקרה. לצורך ההפקדה, אם אני רוצה ליהנות מהטבות מס, מפטור ממס רווחי הון, ואז בעצם הכסף עובר לחברה המנהלת, מהחברה המנהלת זה עובר לחשבון המסחר, ואז הכסף מחכה לי. כלומר, עד שאני לא נכנס לחשבון המסחר, הכסף יושב שם ומחכה בעצם שנשקיע אותו. זה יכול להיות נקודה מאוד משמעותית.
נכון, ובגלל זה אמרתי קודם שאומנם ה-IRA יכול להיות פסיבי, אבל במקרים מסוימים מצריך מאיתנו פעולות חודשיות. אז אתה חייב להיכנס ולרכוש עם הכסף הזה את הנכסים שתרצה לקנות. עכשיו, יש אנשים שבאמת אומרים לי, אני עסוק, אני לא קשה לי וזה, אז אני אומר להם, אוקיי, שישב במזומן 3 חודשים, ואחרי זה תשקיעו את זה במכה. גם חשוב מאוד מאוד להגיד שצריך להשאיר כסף קצת מזומן בתוך החשבון לגביית דמי ניהול. כי החברה צריכה לקחת דמי ניהול. עכשיו, מה קורה? אם השקענו את כל הכסף שלנו, ופתאום יש גבייה של דמי ניהול, הם לא עושים, החברות לא עושות בדיקה כל יום. איפה הם עושות? הם כל רבעון. ואז הם מגלות שיש מינוס בחשבון. עכשיו, הבנקים מאוד לא אוהבים את זה. מינוס בחשבון יכול ליצור מצב, זה לא קרה עד היום, אבל יכול לקרות מקרה של מכירה כפויה. כן. אז אני, ההמלצה שלי זה להשאיר שנה וחצי, שנתיים קדימה בחשבון שישב במזומן, תדעו, שאם למשל הכנסתם עכשיו 100,000 שקלים ודמי הניהול שלכם עם 0.2, אז זה יוצא לכם 200 שקלים, תשאירו 400 שקל בצד. אוקיי? אז זה מתקשר לנושא של ההפקדות, שאם קיבלתם כסף מהמעסיק שלכם, תמיד תשאירו בצד, אבל תשקיעו, אם לא תשקיעו, הכסף לא יגדל. וכפי שאמרתי קודם, המגמה הזאת היא מתגברת, שזה דבר מדהים.
כן, לגמרי.
שפתאום הציבור מגלה את העולם הזה, ואנחנו רוצים לעזור להרבה מאוד אנשים, אבל אנחנו בין הפטיש לסדן, כי הצלחנו להעביר את הכסף, אבל אוקיי, מה עם הבנק? למה הבנק לא זז? אז אנחנו גם משמשים סוג של פסיכולוגים בנושא הזה.
כן.
אתה יודע, אתה מעביר כסף ופתאום אתה לא רואה אותו בחשבון. זה דבר די מלחיץ. אבל בסופו של דבר הכל נפתר.
תגיד, ואני אשאר רגע עם הדוגמה של הקרן השתלמות, אז היום יש לי קרן השתלמות באחד מבתי ההשקעות לצורך העניין, הוא לא מושקע בכל מיני מדדים שאני ארצה להשקיע בהם ב-IRA, אז בעצם איך עובר המעבר, הם ממש מממשים אותו, מנזילים אותו ואז מעבירים?
נכון.
יש שם אירוע מס?
לא. אין אירוע מס בעת העברה, בכלל בקופות גמל וקרנות השתלמות, אין אירוע מס, יש הנזלה של כסף, והעברה אם אתה עברת לגלובל נט, אז עברת לגלובל נט, עברת למיטב, וזה אותו דבר, זה מונזל, והוא עבר לך לתוך חשבון, לחשבון המעבר בהתחלה, ואחרי זה לחשבון המנוהל. ואז אתה צריך להשקיע את הכסף. זאת הבעיה, שהכסף יושב לנו במזומן, בזמן ששוק ההון פתאום
קופץ,
אף למעלה, ואנחנו לא יכולים להשקיע את הכסף.
כן.
אוקיי? אבל למשל, אם היית עובר בין קופת גמל וקרן השתלמות רגילה לקרן השתלמות רגילה, אז הכסף היה מושקע. גם אם הוא היה עובר ולא משוייך, עדיין היית יכול לקבל תשואות לאחור, מכיוון שיש הגדרה למסלול שבחרת.
נכון.
פה אין הגדרה. פה הונזלת, עברת, והכסף, בגלל שהלחץ על אותו בנק הוא גדול, אז אתה לא מצליח להיכנס לחשבון.
כן, הוא גדול ברמה שעכשיו יש לחץ על בנקים לפתוח חשבונות מסחר, והם לא עומדים בזה?
לצערי כן.
וואו.
לצערי כן, אני יכול להגיד לך שאנחנו, יש לנו חלק גדול בעסק הזה, בגלל האייפ הזה שמצטבר בשנה האחרונה, ובהמודעות שהולכת ועולה, אז אנחנו מרגישים שאנחנו אלה שיוצרים את הלחץ. כיוון שבאים אלינו, ואנחנו צריכים עכשיו להתחיל.
אז בוא נדבר רגע באמת מה זה אלינו, מה אתם עושים בתהליך הזה של ה-IRA, כי ה-IRA, דיברנו על זה שזה ניהול עצמאי, אז גם התפקיד של הסוכנות פה היא שונה, זה לא כמו, תראה, כדאי לך ללכת לחברה הזאת, למסלול הזה, כלומר, איפה אתה נכנס כאן, אתם כסוכנות?
אז קודם כל, כן, צריך להבין שאנחנו סוכנות לביטוח פנסיוני, שאנחנו מחזיקים ברישיון כמובן, והשם שלנו זה אג'נדה, ויש אג'נדה מאחורי השם הזה. אנחנו קיבלנו החלטה שאנחנו מספקים את המוצר הטוב ביותר לחוסכים שלנו, ולפעמים גם צריכים לספק מוצר שהוא לא, איך נקרא לזה, הוא לא נגיש, או הוא נישתי כזה, וגם שאין עליו העמלות, שאילו היינו מעבירים לקרן השתלמות רגילה, או קופת גמל רגילה, היינו עושים פי כמה וכמה עמלות. אז לקחנו למעשה מוצר נישתי מאוד, והכנסנו אותו למיינסטרים, באמצעות, אנחנו כן מתפרנסים, זה לא שאנחנו עובדים בחינם, אבל אנחנו החלטנו שאנחנו לא נתפרנס בדרך המקובלת, אוקיי? אז אנחנו עובדים בשיטה של שכר טרחה, זה אומר שאדם פונה אלינו, משלם סכום על הפגישה, ועל התהליך שאנחנו מבצעים. זה אומר שגם אתם, אם הגעתם אלינו, אתם יכולים לקבל פגישה מקצועית, שהיא סקירה על כל התיק הפנסיוני שלכם, מה כדאי, מה לא כדאי, וגם עזרה במילוי המסמכים, והמעבר לתוך הקופה המקבלת. הליווי הזה מוריד הרבה מאוד לחץ מהאנשים. כי אנחנו יודעים ממי לדבר ומה צריך לעשות, והציבור שאני נתקל שעושה את זה לבד, הוא קודם כל עושה הרבה טעויות, כשיש רגולציה מאוד חזקה בעסק הזה, וגם הוא מגיע עם עוגמת נפש. אז אנחנו מנסים למנוע את זה. ולמעשה יצרנו מודל שמאפשר לאנשים, גם עם סכומים יחסית קטנים, להיכנס ל-IRA, וליהנות מדי עלויות יחסית נמוכות.
מה זה סכומים קטנים?
אז היום הממוצע שתוכל להיכנס איתו ל-IRA בלעדינו, סביב ה... תלוי גם איזה חברה, כן, יש חברות כן. שמתחילות מחצי מיליון, ויש גם כאלה עם מיליון.
אוקיי.
אוקיי? אבל אנחנו למעשה יצרנו את האופציה, כבר מ-2019 להיכנס עם 100,000 שקלים לעולם הזה, שזה מאוד נמוך יחסית, ואנחנו עד היום עם הסכום הזה המינימלי שאפשר להיכנס, וגם בגלל שיצרנו סוג של קבוצת רכישה כזאת, שהרבה פונים אלינו, אז יש לנו כוח מיקוח מול חברות, ואנחנו משתמשים בכוח הזה, כדי להוריד את העלויות של דמי הניהול, אוקיי? אבל השכר טרחה שמשלמים לנו, הוא נשאר פחות או יותר אותו דבר. אין לנו מטרה להיות גרידים, ולהגיד, אוקיי, פונים אלינו הרבה אנשים, אז בואו נעלה את העלויות. לא. זה חייב להיות מוצר שנגיש לכל אדם. ויש לו הרבה כסף בהשתלמות, או יש לו פחות כסף.
זהו, ואתה אומר, נגיד, הסכום שאפשר, בוא נגיד ברגיל, זה בערך כמה, 300-400 בחלק מהחברות, 300 אולי בחלק מהחברות, אתה אומר, אצלנו גם 100,000, מה נחשב? כלומר, אם יש לי שתי קרנות?
זהו, אז יש חברות שמבקשות שתגיע עם סך הכל כסף, לפי תעודת זהות. זה אומר שיש לי שתי קופות גמל וקרן השתלמות, עם 100,000 שקל, בסך הכל אני יכול להיכנס.
אוקיי.
Okay. יש חברות שבאות ואומרות, לא, תבוא פר מוצר. אוקיי? אנחנו הגענו היום למצב שאפשר להביא לפי תעודת זהות, ואין שום בעיה להביא פה 50,000 שקל, ושם עוד 50,000 שקל, ולהגיע סך הכל ל-100,000 שקל הראשונים. אוקיי? אז ככה שהדרך יותר קלה.
תגיד, וכשאני פותח נגיד חשבון IRA באחת החברות, בוא נגיד סתם מיטב, אני אקבל מהם כמו שהיום אני מקבל על הקרן השתלמות, אתה יודע, דוח רבעוני, דוח שנתי,
כן,
אלה
כן,
הצורות.
כן, כן, כן. רק חשוב להבין שהכספים של, למשל, אם יש לך מספר קרנות השתלמות, כיום אתה נכנס למיטב באזור האישי שלך, ואתה רואה שורות. נגיד, יש לך 4 קרנות השתלמות, אז אתה רואה 4 שורות, אוקיי? ב-IRA אתה תראה אותו דבר, רק מה שמעניין הוא שבחשבון המסחר, כל הכסף של ההשתלמות נמצא בחשבון אחד.
כלומר, מאחורי הקלעים הם יודעים מן הסתם לצבוע ולשייך את זה, אבל בחשבון המסחר יהיו שם כל ה-200,000 שקל, למרות שזה מחולק באמיתי ל-4 קרנות.
נכון, וזה רק אם המוצר הוא זהה. כלומר, אם העברתי גם חלק מקרן הפנסיה שלי לקופת גמל, וגם העברתי קרן השתלמות, אז יהיו לי כבר שתי חשבונות, כן. שני חשבונות מסחר, סליחה, שאנחנו נצטרך לדלג ביניהם בתוך הבנק או בתוך מערכת המסחר, שלרוב מערכות המסחר שהן לא בנקאיות הן ספארק, אוקיי?
כן.
ובבנקים יש את המערכות הרגילות שסוחרים בהן. אז כל אחד והגישה שלו, הרצון שלו לנהל את הכספים בברוקר מסוים, זה עניין שלו. אנחנו, המטרה שלנו זה לעזור לכם להצטרף למוצר הזה בצורה הכי קלה שיכולה להיות, וגם לפתור תקלות, שאם אנחנו לא היינו כאן, הן היו מאוד מאוד חמורות. למשל, אנשים שרוצים להעביר מקרנות פנסיה. אז קרנות פנסיה זה מוצר שמרכיב בתוכו גם מוצרי ביטוח.
נכון.
אוקיי? יש לנו כיסוי ביטוח לאובדן כושר עבודה, נכות, וכיסוי לשארים, שזה מקרה מוות. אז מי שלא יודע, הכיסויים הללו של למשל אובדן כושר עבודה מבטח אותנו במידה ויש לנו נכות של מינימום 25% ומעלה, עד מקסימום 75%, שזה גם נגזרת של השכר שלנו. זה אומר שאם אנחנו מבוטחים על שכר של 10,000 שקלים, במקסימום נוכל לקבל 7,500. אוקיי? זה לגבי אובדן כושר עבודה. כיסוי לשארים, ברוב המקרים, בסטנדרט, כן? בן או בת הזוג יקבלו 60%, והילדים יקבלו את ההשלמה של 40%, אבל עד גיל 21, רוב המקרים, בסדר? יש גם כיסוי להורה נתמך, ויש גם לבן מוגבל, והמטרה בפגישה איתנו זה דבר ראשון, לבוא ולהגיד לכם, אוקיי, לתת לכם רמזור אדום, להגיד, אוקיי, האם כדאי לכם לבצע את התהליך? כי קוראים לנו מקרים, שבאים אנשים אלינו עם הייפ כזה, ורצון נורא להצטרף למוצר, כי הם שמעו ואמרו להם חברים, בוא נעבור לזה. ואנחנו אומרים להם, לא,
לא כי?
לא כי אתה יכול לסכן את הכיסוי שלך, יכול לסכן את המשפחה שלך, אם אתה עכשיו נמצא בין עבודות לשם עוד דוגמה, אז אתה יכול לפגוע בריסק הזמני שלך, שזה סוג של תקופה, שאנחנו משלמים על הכיסוי הביטוחי כדי לשמור עליו, סכום יחסית נמוך, כדי למצוא מעסיק נוסף. או נשים שהן בהיריון, ומתכוונות לצאת עכשיו לחופשת לידה, אז לא, אוקיי?
אבל בוא נגיד שיש מישהי שעובדת, ככה אתה יודע, בשוטף, הכל טוב, והיא רוצה להעביר את הפנסיה שלה לגמל IRA. מה היא צריכה לבדוק, האם זה בכלל רעיון טוב, הרי היא יכולה בגדול להעביר את הכסף ולהגיד, טוב, אני מבינה שיש כיסוי ביטוחי של אובדן כושר עבודה, ויש כיסוי ביטוחי של שארים, שזה בעצם למוות כמו שאמרת, אז אני אקנה בנפרד, ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח חיים.
אני פחות אוהב את הגישה הזאת.
אוקיי.
כיוון שלקנות מבחוץ זה תמיד יותר יקר. אוקיי, אז המטרה היא בסופו של דבר זה להגיע עם כמה שיותר כסף לגיל הפרישה. אם אנחנו מסתכלים על זה מהזווית הזאת.
נכון.
אז אנחנו רוצים לעזור לאנשים להגיע ל-IRA, אבל עדיין להוזיל את העלויות שלהם במוצרים הביטוחיים שלהם. אז להמשיך לקרן פנסיה, אין שום בעיה להמשיך הפקדות לקרן פנסיה. ועדיין להיות מחוסים, צריך פשוט לדעת איך לעשות את זה. אז אני יכול לפרוס בפניכם עכשיו את הסיכונים של מה כדאי לעשות ומה לא. אז אני אתחיל. קודם כל צריך להבין שאם אנחנו מעבירים קרן פנסיה לקופת גמל, אז לא להעביר את כל הסכום. למה? כי אם נעביר את כל הסכום, אז הקרן תיסגר, וכל הכיסויים הביטוחים שלנו יתאפסו. וגם ייווצר מצב שהמעסיק יבצע הפקדה, והכסף לא ישוייך, כי אין קרן פנסיה. אז אם אתם החלטתם להעביר כספים מקרן פנסיה לקופת גמל, אז תשאירו סכום קטן. למשל, תעבירו 95% מהכספים, תשאירו 5%, בסדר? דבר שני, צריך לזה להבין שהעברת כספים אינה פוגעת בכיסוי של האובדן כושר עבודה. כיסוי ממשיך, בסדר? מה היא כן פוגעת? היא יכולה לפגוע ב... היא תפגע בעלות הביטוחית למקרה שערים, מכיוון שקרן הפנסיה אומנם משלמת לנו את הכיסוי לשערים על סמך השכר המבוטח, אבל גם מסתמכת על הצבירה בפנסיה. ככל שנחסוך יותר, ככה נשלם פחות. אוקיי? יש לה אינטרס שאנחנו נשלם פחות.
אם לאדם עכשיו יש צבירה של מיליון שקל, ולאדם אחר יש צבירה של 100,000 שקל, ויש להם את אותו שכר, והם באותו גיל, אז האדם של המיליון שקל מן הסתם משלם פחות.
נכון.
כי יש לו יותר כסף בקופה.
נכון. אז ניוד של כספים מקרן הפנסיה לקופת גמל, ייצור מצב שהעלות הביטוחית תעלה, אבל בכמה שקלים, זה זניח, אם שאתה מסתכל על זה, דווחים ארוכים, זה יחסית זניח.
אוקיי.
מדובר פה, למשל, בניודים של שכר של, בוא נאמר, 15,000 שקלים, על עלות של 7 שקלים יותר. אוקיי? אם אתה תעשה את זה במוצר חיצוני, אתה תשלם פי 3.
בניוד של, כמה אמרת?
זה לא משנה. נשמע, רוב האנשים שעושים דרכנו את המהלכים האלה, הם סביב גיל 40.
אוקיי.
אז בגילאים האלה, אני יכול לומר לך שהעלות הממוצעת, העלייה שם, זה סביב 10 שקלים.
אוקיי.
זה דבר ראשון, העלות מתייקרת. דבר שני, תתחיל תקופת הכשרה חדשה, תכף אני אסביר מה זה תקופת הכשרה, למקרה שערים, למקרה מוות, רק על מחלות קיימות, ורק על הסכום שיצא מקרן הפנסיה לקופת הגמל. תקופת הכשרה זה תקופה בת 5 שנים, כשאדם מצטרף לראשונה לקרן פנסיה, ולא ביצע ניוד ממקור אחר, מצטרף עכשיו, תחיל לעבוד.
חדש.
הוא ב5 שנים הראשונות לא יבוטח על מחלות קיימות. אז מתחילה תקופת הכשרה חדשה, רק למקרה מוות, רק על מחלות קיימות, ורק על הסכום שיצא.
מה זה אומר רק על הסכום שיצא?
אוקיי. אז קודם כל צריך להבין שהכיסוי למקרה שערים ונכות יוצא מסכום התגמולים בפנסיה, לא מהפיצויים. אז סתם לשם הדוגמה, נגיד יש לנו עכשיו 150,000 שקלים בתוך קרן הפנסיה, והחלטנו להוציא 100,000 שקלים, רק את סכום התגמולים. אז קודם כל המלצתי לא להוציא את הכל, להשאיר סכום קטן כדי זה. קרן הפנסיה, כשהיא מחשבת את הסכום לשערים, בוא ניקח לדוגמה אדם עם שכר של 30,000 שקלים, ועם איש, עם בת זוג או בן זוג, וילדים קטנים. ניקח לדוגמה קרן פנסיה שעושה חישוב שאדם נפטר בגיל 30, לאישה יש הרבה מאוד זמן לקבל כסף, קצבת שערים מקרן הפנסיה, והילדים כמובן עד גיל 21, והשקלול של קרן הפנסיה הם שהם יקבלו 30,000 שקלים, בתקופה מסוימת, ואחרי זה יקבלו 18, האישה תמשיך לקבל, או בן הזוג תמשיך לקבל, עוד 60% שזה 18,000 שקלים, במשך כל החיים. יאבנו את הכסף, יביאו את הכסף מהעתיד להווה, להון, ויגלו שהקרן צריכה לעמוד בהתחייבות של 10 מיליון שקלים. סתם, דוגמה.
אוקיי.
והוצאנו עכשיו 100,000 שקלים מהפנסיה, שקשורים לתגמולים. הקרן תחלק את ה-100,000 שקלים האלה, חלקי סך הקצבאות שאנחנו אמורים לקבל. שזה יוצא 0.1, אוקיי? אז הקצבה תיפגע באחוז הפגיעה הזאת של ה-100,000 שקלים שהוצאנו, ושארנו סכום קטן בפנסיה, הקצבה שהשארים יקבלו, אילו היה מקרה מוות ממחלות קיימות, חשוב להבין את זה, כן? כי מקרה מוות מכל דבר אחר, שלא עלינו כמובן, לא ייצור את הפגיעה הזאת, אוקיי? אז הקצבה תהיה קצת יותר נמוכה. אחוז בודד, אוקיי? אז זה גם תלוי באיזה גיל הוצאת את הכסף.
כן.
אוקיי? אבל, כן צריך להבין שיש פה איזה סוג של פגיעה, מצד שני, הכסף נמצא ב-IRA. כלומר, מקרה מוות, זו מצב, שבין בת הזוג והילדים יקבלו קצבה חודשית, וסכום חד פעמי.
שאותו העברנו.
נכון. אז גם אפשר לומר שיצרנו סוג של ביטוח חיים, על ידי העברת כספים ל-IRA. ולא היינו צריכים לרכוש אותו. הוא קיים, אנחנו מנהלים אותו, אנחנו מגדילים את הערך שלו, והוא יהיה ברובו פטור ממס, אם אנחנו מסתכלים על סכום התגמולים, מקרב המוות למעשה יהיה פטור ממס. אז זה הנושא נוסף. אז אמרנו, גם העלות מתייקרת, גם תתחיל תקופת הכשרה חדשה למחלות קיימות על מקרה מוות, ורק על הסכום שיצא. וגם יש את הנושא של גילאים. אז לאישה, למשל, יש אפליה לטובה בקרנות הפנסיה, שאין פגיעה אם את מוצאות את הכסף בכל גיל, לקופות גמל, לגברים יש בעיה, אוקיי?
כשאתה מדבר על פגיעה, פגיעה בכיסוי שערים למקרה
נכון,
מוות.
נכון, נכון. למשל, כיום, בתקנון התקני שיצא בשנת 2018, ביוני 2018, יצא תקנון שהוא אחיד לכל קרנות הפנסיה, רשות שוק ההון רצתה לעשות סדר ולהביא לזהות מסוימת בין התקנונים שהיו, פשוט יחדה אותם. ובתקנונים האלה רשום שגבר מתחת לגיל 41 שמוציא כספים, אין בעיה. הכל בסדר, הכיסוי ממשיך אותו דבר. אבל, once הוצאנו כסף מגיל 41 ומעלה, אנחנו נפגע בכיסוי השארים בכל שנה שתחלוף מאותו גיל כולל. למשל, אם הוצאנו כספים בגיל 45, אז אנחנו נפגע ב-25%. למה? 41 זה 5%, 42 זה 5%, 43, 44 ו-45, אנחנו כבר בפגיעה של 25%. אז אם גבר הוציא בגיל 45 את הכספים, ואותו גבר יצטרף לקרן פנסיה לאחר יוני 2018, השארים שלו, ונגיד סתם לשם הדוגמה, השכר המבוטח הוא 10,000 שקלים, אז במקום לקבל 10,000 שקלים, הם יקבלו 7,500 שקלים.
שזה כבר משמעותי.
נכון. ולכן, גברים שבאים אלינו בגילים האלה, הדבר ראשון, אנחנו נכנסים לתקנון, אנחנו רוצים לראות מתי הוא יצטרף, כי בתקנונים לפני שנת 2018, היה ניתן לעבור גם, אפילו ראיתי קרנות פנסיה שבגיל 50,
כן.
עד גיל 50 אפשר לעבור. תתפלא, אבל יש גם קרנות פנסיה, שבגיל 28 יש פגיעה. אז צריך לבדוק בתקנון עצמו איפה אתם נמצאים, כי יש היום הרבה אנשים שנרתעים ממעבר ל-IRA, בגלל שיושב להם בראש גיל 41. אז כן, גיל 41 זה לתקנון החדש.
כן.
אבל יש הרבה אנשים שנמצאים בתקנונים אחרים, שיכולים לעבור גם בגיל מבוגר יותר.
אז אתה אומר, אני אנסה רגע לסכם את זה, ואני אמליץ פה למאזינים ולמאזינות, אולי לחזור גם אפילו איזה שתי דקות אחורה, לשמוע את הקטע הזה עוד פעם, הרבה מספרים, אבל ששומעים אותו רגע מרוכזים, אפשר להבין אותו. אבל אתה אומר, היום יכול להיות שאנחנו מנהלים קרן פנסיה, בעצם לא יכול להיות, אנחנו מנהלים קרן פנסיה, ואפשר להעביר את זה ל-IRA, קופת גמל, כלומר גמל IRA, לא את כל הסכום מקרן הפנסיה, אפשר את רובו, להשאיר משהו שם, ולהמשיך את ההפקדות לקרן פנסיה, זה ממשיך לרוץ, ובמקביל יש לנו IRA עם גמל עכשיו, 100, 200, 300 אלף שגם רץ, זה יכול במקרים מסוימים, אולי לפגוע טיפה בכיסוי שערים, חשוב מאוד הגיל, כי אז זה יכול להיות יותר מטיפה, ויכול להיות שזה אופציה לא רע.
נכון, וגם אלו שעברו את הגיל הזה, כן יכולים להמשיך להגדיל את קופת הגמל על ידי הפיצול של ההפקדות. יכולים לפצל הפקדות של תגמולים לקרן הפנסיה, ופיצויים לקופת הגמל. אז אמרתי קודם, סכום הביטוח בפנסיה יוצא רק מהתגמולים. החלוקה של הכספים היא כזו, המעסיק שלנו ברוב המקרים יפקיד לנו 6.5% לתגמולים, אנחנו כעובדים נפקיד 6% לתגמולים, והמעסיק יפקיד בין 6% ל-8.3% לפיצויים, אוקיי? עכשיו, אני בגדול לא ממליץ למשוך פיצויים במהלך הדרך, אלא כן להמשיך ולחסוך אותם ולהגדיל אותם, אבל מכיוון שסכום הפיצויים לא קונה ביטוח, אז למעשה מי שעבר את גיל הפגיעה, יעדיף ברוב המקרים כן להעביר, לפצל את הפיצויים, יש לזה חיסרון, לא אומר שלא, ואני אסביר אותו, בקרן הפנסיה, כשאנחנו חס וחלילה מגיעים למצב של אובדן כושר עבודה, וקרן הפנסיה צריכה לשלם לנו את הפיצוי החודשי שלנו, היא גם משחררת אותנו מהפקדות. מה הכוונה? הקרן תפקיד לנו 94% מהפקדות, אילו לא היינו עכשיו במצב של אובדן כושר עבודה, למשל, הפקדנו 2,000 שקלים, אנחנו והמעסיק שלנו, אז הקרן תפקיד לנו קצת פחות מ-2,000 שקלים, אבל הכסף שמשיך להיות, להיחסך בקרן הפנסיה ולגדול, אוקיי? אם פיצלנו את ההפקדה לפיצויים לקופת גמל, והשארנו את התגמולים, במקרה של שחרור, הקרן רק תשלם לנו את הכיסוי לתגמולים. זה אומר שהפיצויים ששווים 40% מסך ההפקדה, אנחנו לא נמשיך להגדיל אותם. וזה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון.
כן.
מעבר לזה, כדי להחזיר אחר כך את הכספים לקרן הפנסיה, קרן הפנסיה יכולה להגיד לנו לא, אתם לא יכולים להחזיר את הכסף חזרה. למה? כי כשאנחנו למשל העברנו 100,000 שקלים מהחיסכון הפנסיוני שלנו, שמורכבים מתגמולים ופיצויים ביחד, שברוב המקרים זה 60% תגמולים, ו-40% פיצויים, והמשכנו להפקיד רק את רכיב הפיצויים, יצרנו יחסיות שונה. כי הגדלנו את רכיב הפיצויים שלנו, והשארנו את, את התגמולים, לא המשכנו להפקיד את התגמולים. נוצר מצב שהיחס הוא שונה בקופה. כשאנחנו נרצה להחזיר את זה לקרן הפנסיה, תסתכל על היחסיות הזאת ותגיד, לא, אני לא מוכנה לקבל את זה. כי היחס שונה. אז יהיה אפשר לנהל חזרה רק בגיל 60, קרן הפנסיה. יש קופות גמל שכן מקבלות העברה בין זה, אבל רובן יכולות להגיד שזה לא עומד בתקנה מסוימת, ואתם לא יכולים להעביר את הכסף.
אוקיי.
זה חיסרון אחד. דבר נוסף שיכול להשפיע גם וקשור לנושא של הפיצוי של הפיצויים, זה שאם אנחנו במהלך הדרך נרצה לקחת מינוף על קופת הגמל או על קרן השתלמות, אז IRA לא מאפשר מינוף כזה.
כלומר, אין הלוואות על חשבון קרן השתלמות.
לא. ואם אנחנו תקועים עם סכום הפיצויים שהגדלנו אותו על סמך התגמולים, אז יכול להיווצר מצב שאנחנו לא יכולים לעבור לקופות שמעניקות הלוואות. אז כל קופה יש לה פרשנות משלה. לצערי, כן, אני אומר את זה כי יש רגולציה, אבל אתה יודע, יש גם חוות דעת.
כן.
זה למעשה הסיכונים הגדולים בהעברת כספים, וחשוב לעשות את זה עם איש מקצוע. למה? כי כבר נתקלתי באנשים שהעבירו את כל הפנסיה, או שסימנו בטופס העברה 99%, והכסף עבר במלואו, בגלל טעות של פקיד בקרן פנסיה, וזהו, נגמר הכיסוי הביטוחי. ואי אפשר לחזור אחורה עכשיו. אז פנו אלינו אנשים שקרה להם את המקרה הזה, אנחנו נכנסנו, עשינו להם מיפוי כוח, וסידרנו להם את זה, כי יש לנו, כי אנחנו יודעים, מבינים מה צריך לעשות, וגם יודעים מלדבר. בסופו של דבר זה גם, אתה יודע, יש אנשים בקרנות הפנסיה וקופת הגמל, זה אנשים.
כן.
גם צריך לפנות ללב שלהם לפעמים.
לגמרי.
מסביר, חברים, יש פה פגיעה, בוא נלך רגע אחורה, בוא נסתכל על זה בצורה הומנית, ולא טכנית, שעשינו ניוד, אוקיי, בוצע ניוד, זה קרה בטעות. תעזרו לנו להחזיר אחורה. אז גם אנחנו באג'נדה יודעים לפנות ללב של האנשים שמנהלים תקנות פנסיה וקופת הגמל. וזה חלק מהתפקיד שלנו, לנתב גם מול הלקוח וגם מול החברה המנהלת, ולהביא את המצב שהכיסוי הביטוחי יישמר, ויש כן. הרבה מקרים. בגלל זה אני אומר, אתם יכולים, תעשו את זה עם איש מקצוע.
אז בוא נעשה רגע איזשהו סיכום, אחרי זה נרצה עוד איזו שאלה שתיים. אנחנו מדברים על IRA להעביר כסף לניהול אישי. ניהול אישי, כלומר, אני משקיע. אני משקיע, אני אעשה את זה בדרך כלל עם קרנות מחכות, נכון? לא אקח את זה... לא, יש גם, זה השאלה הבאה שעוד רגע נדבר עליה, יש גם מגבלה שאתה לא יכול לעשות שם מה שאתה רוצה, נדבר על זה עוד שנייה. אני יכול להעביר או השתלמות, שבוא נגיד מבחינה, אתה יודע, ככה, מבחינת המשמעות, ברור שיש משמעויות, אבל בגלל שאין שם כיסויים ביטוחיים, אפשר להיות ככה קצת יותר רגועים או יותר שלמים בלהעביר את זה. אנחנו מדברים על גמל IRA, שאנחנו רוצים להעביר אולי חלק מהחיסכון הפנסיוני הפעיל שלנו. פה רגע חשוב להבין מאוד את המשמעויות הביטוחיות, בגלל שבתוך הקרן פנסיה והתקנונים, יש הרבה מאוד השלכות לדבר הזה, אם זה אובדן כושר עבודה וביטוח שערים. בוא נדבר רגע באמת, אוקיי, פתחתי IRA, העברתי את ההשתלמות, מה, אני יכול לקנות עכשיו בכל הכסף מניית אפל לצורך הדוגמה?
שאלת שאלה נכונה וחשובה מאוד, ואני כן אדגיש ואומר לפני שאני אענה על זה, שדבר ראשון, תתחילו עם ההשתלמות, תנסו להתחיל עם כספים שלא פוגעים בכיסויים ביטוחים, תחוו את המסחר עצמו, תראו אם זה מתאים לכם, ואם זה לא מתאים לכם אז תחזרו בחזרה, אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני, תלכו כפי שאמרתי בהתחלה, קודם כל ללמוד, להבין במה להשקיע, להבין איך לסחור, אוקיי? ואחרי שעברתם את המשוכה הזאת, והחלטתם להעביר את קרן ההשתלמות, אתם צריכים להבין שבקרן ההשתלמות יש לנו חופש גדול יותר לסחור בכסף. ואני אסביר, בכספים פנסיונים, שאנחנו חוסכים בקרן הפנסיה שלנו, או בביטוח המנהלים, והם נחסכו החל משנה מסוימת, למשל שנת 2008, שיצרה מצב שכל הכספים שמופקדים משנה הזו, הם כספים לקצבה, והמחוקק רוצה שאנחנו נקבל אותם כקצבה, כדי שלא נשען על הביטוח הלאומי בסופו של דבר. שם ההגנה היא יותר חזקה, זה אומר ששם יש מגבלה בכספים הללו, הפנסיונים, שאסור לנו לרכוש ניירות ערך בודדים. אנחנו יכולים להיכנס רק למוצרים מחכי מדד, אוקיי? מכיוון שאלו מוצרים יותר מפוזרים, גידור הסיכונים יותר, יותר טוב שם.
כאן אתה מדבר על כספים קצבתיים.
קצבתיים. אני אסביר, אוקיי. הסבר, כן, אני אסביר כן. את זה כדי להסביר מעולה, מה מעולה. הכוונה בקרן השתלמות. אז אחרי שהבנו שבכספים פנסיונים, וגם שם יש תקרה שמעליה אפשר כן לסחור כמו קרן השתלמות, אז בקרנות השתלמות יש לנו חופש גדול יותר לבחור את ההשקעות שלנו, ושם אנחנו יכולים לרכוש גם ניירות ערך בודדים. מניות, אמרת מייקרוסופט כרגע. אז למשל, הכנסנו בקרן השתלמות 100,000 שקלים. הרגולטור אומר לנו, בעת הקנייה בלבד, היחס חייב להיות עד 10% משווי התיק למנפיק בודד, לנייר ערך בודד. למשל, קנינו, נכנסנו עם 100,000 שקלים, ואנחנו רוצים לקנות את מניית אפל ומייקרוסופט. מותר לנו רק 20,000 שקלים.
הבנתי.
10,000 שקלים במייקרוסופט, ועוד 10,000 שקלים באפל. ונגיד, הרכבנו את התיק עם 10 מניות שונות, ועכשיו, באחוזים יש לנו 100%, נכון? יופי. אבל מייקרוסופט החליטה שהיא נכנסת ל-ChatGPT עכשיו, והשווי שלה טס למעלה. אחרי שהשקענו, אין שום מגבלה. הבנתי. יכול להיווצר מצב שיש לנו 50% מהתיק במייקרוסופט, אוקיי? אבל עמדנו ברגולציה
בעת הקנייה.
בעת הקנייה, אוקיי? ויש גם מגבלה שאומרת שמותר לנו לקנות נכסים שהם בדירוג של מדינת ישראל ומעלה. אוקיי? אי אפשר לקנות כל מה שאנחנו רוצים.
כן.
אוקיי? אבל עדיין חופש הבחירה הוא הרבה יותר גבוה מקרן השתלמות רגילה.
עכשיו תגיד, דיברנו באמת הרבה על חופש הבחירה, ואני מניח, גם אמרת, שהרבה מההייפ עכשיו סביב ה-IRA נובע באמת מהמצב הפוליטי, אנשים רוצים יותר שליטה על איפה הם משקיעים את הכסף. בואו נניח שגם שומעים אותנו אנשים שפחות אומרים, וואי, ה-IRA זה לא בשבילי, אני לא יודע מה לעשות שם. אני רוצה למצוא בתוך המסלולים המנוהלים, מסלולים שהם יותר חשיפת חול. האם נגזר עלינו רק להיות ב-S&P 500, או שיש היום לחברות הביטוח בבתי ההשקעות, בין אם זה בהשתלמות, בגמל, בפנסיה, קצת יותר מבחר מהביטוי החמוד הזה, S&P 500.
אז אני מחזק את מה שאמרת, קצת יותר מבחר. זאת הבעיה, שזה כן. קצת יותר. אין באמת את החופש הגדול שאנחנו רוצים להשקיע. כן אפשר למצוא קרנות שמשקיעות במדדים עולמיים, הם קצת יותר מפוזרים מה-S&P 500, בסופו של דבר צריך להבין שה-S&P יש לו משקל רב גם במדדים העולמיים.
נכון.
אוקיי, אז גם שם זה לא הפיזור הכי טוב שאפשר להגיע אליו. אז כן, אפשר להגיע לפיזור יותר גבוה, ולשנות את האלוקציה שלנו במסלולים המנוהלים, גם אם נעביר 30% ל-S&P ועוד 30% למדד מניות, גם אנחנו יכולים לחלק את ההשקעה שלנו בתוך בית ההשקעות או קרן הפנסיה, איך שנרצה. כמובן שלא דיברתי על זה קודם, אבל מי שהחליט לשנות מסלול, למסלול שהוא טיפה יותר מסוכן, יותר מנייתי, הוא צריך לדאוג, וגם ב-IRA, לדאוג, קודם כל שיש לו סעיף 14 לפיצויים. בפיצויים, אם אנחנו חתומים על סעיף 14, אז מה שבעצם זה אומר, שבסיום ההעסקה שלנו, המעסיק לא יצטרך להשלים לנו עוד כסף על הפיצויים הללו. אם הפקידו לנו למשל 8.75, אז אנחנו מסיימים העסקה, גם אם התפטרנו הכסף שלנו.
כן.
אז שם, אם אנחנו מציגים לקופת ה-IRA, או לקופה אחרת שהחלטנו לשנות מסלול, שיש לנו, שאנחנו חתומים על סעיף 14, אז הקופה תאפשר לנהל את כספי הפיצויים במסלול שבחרנו. ופה זה משהו שחשוב לדבר עליו, כי הרבה אנשים שעושים שינוי מסלול לא מכירים את זה. נוצר מצב שאדם נמצא במסלול תלוי גיל, למשל, אדם צעיר תלוי גיל של בני 50 ומטה,
כן.
שהמסלול הזה משקיע סביב 50 עד 55% במניות, וזה לא החשיפה האופטימלית בשבילו, כי הוא אדם צעיר, הוא רוצה כמה שיותר סיכון, כמה שיותר תשואה, כמה שיותר ריבית דריבית. והוא משנה את המסלול שלו. אמרתי קודם, היחס בין התגמולים לפיצויים הוא 60% לתגמולים ו-40% לפיצויים. אז אם יש לנו 100,000 שקלים, ושינינו מסלול עכשיו, אז רק 60,000 שקלים נמצא לנו במסלול שבחרנו.
כי הפיצויים לא עובר אוטומטי, אנחנו צריכים ממש להביא אישור מהמעסיק.
נכון. או שאנחנו מחתימים את המעסיק על מסמך העברה, יש מקום להחתים את המעסיק שם, או שאנחנו מציגים לקופה, המנהלת שלנו, בין אם עברנו ל-IRA, או בין אם נשארנו והחלטנו לשנות מסלול, חייבים להציג שיש לנו סעיף 14, וזה חייב להיות חתום על ידי המעסיק. וגם פה, אני נתקל אצל עובדים, ואתמול קרה לי מקרה כזה, שאנחנו בפגישה אני מסביר לאדם איך עושים, איך מנהלים, ואחרי שסיימנו וחתמנו את כל המסמכים והכל בסדר, אני אומר לו, אוקיי, תביא לי את סעיף 14. והוא אומר לי, לא, מעסיק לא, אין לנו סעיף 14 בחברה. באותו רגע אתה תקוע.
כן, אוקיי? הפיצויים בעצם לא יכולים לעבור.
אז אמרתי לו, תיגש למשאבי אנוש ותוציא מכתב מיוחד ותבקש ותהיה נחמד וכל מיני כאלה, והעיקר שיתנו לך הוכחה שמאפשרים לך את זה.
כן.
אישור, אוקיי? ואחרי שיש אישור מהמעסיק, אז הכל בסדר.
אז בעצם היום בתי השקעות וחברות הביטוח לא מאפשרות עדיין יותר מדי חשיפה יותר מגוונת לחול מאשר S&P 500, ואולי זה באמת גם הסיבה המרכזית לנהירה או הפופולריות של IRA. שאלה אחרונה, היה, אנחנו מקליטים עכשיו אוגוסט 23, היה לו מזמן איזושהי פורסם, כוונה של הרשות להגביל את החשיפה לחול, אנחנו צריכים להיות לחוצים מהדבר הזה?
לא, אני לא חושב שצריך להיות לחוץ, בסך הכל רשות שוק ההון רוצה שיהיה יותר קל להצטרף למסלולים הללו, והכותרות שפורסמו בעיתונים היו יותר מבהילות מהתוכן עצמו, ובסך הכל יש פה רצון טוב של הרשות לבוא ולאפשר לציבור לדעת במה הם בוחרים להשקיע. לא סתם שהציבור ייכנס למסלול שנקרא מסלול חול, ואין לו מושג איפה הוא נמצא. ימשיכו להיות מסלולי חול, הם עדיין יהיו מוגבלים, לא יהיה ניתן להשקיע כמו ה-IRA, אבל יהיה ניתן להיכנס למסלולי חול, אז אני לא חושב שצריך להיכנס לבעלה. ה-IRA, בסופו של דבר, כפי שאמרנו לאורך כל הפודקאסט, זה השליטה, שיש לנו את היכולת לשלוט. למה? כי יש הרבה מאוד אנשים עם דעות ערכיות לגבי הכסף שלהם. למשל, אנשים שהם טבעונים, הם לא רוצים שישקיעו בחברות, להשקיע בחברות שפוגעות בבעלי חיים, או דברים כאלה, יש להם את היכולת להשקיע בחברות שהן הומניות לחלוטין.
לגמרי.
או חברות שמזהמות את הסביבה. אז אנחנו יכולים לקבל את השליטה, איפה לשים את הכסף. או, אמרת המצב פוליטי, יש הרבה אנשים שמפחדים מערך השקל עכשיו. אז אני לא נותן את הדעה שלי פה על מה שקורה במדינה, אבל אני אומר שכן יש אפשרויות להיחשף להשקעות שגם אידיאולוגית יותר טובות, וגם כלכליות יותר טובות בזמנים מסוימים. אני בגדול כן ממליץ ללכת להיות יותר פסיבי ב-IRA ולא להתחיל לעשות זיגזגים, כי אנחנו לא יכולים לנצח את השוק.
כן.
אבל גם שמה, בשלבים מסוימים במהלך ההשקעה, כן צריך לעשות אדפטציה.
אפרופו גיל.
נכון. להתחיל להוריד חשיפה לנכסים מסוכנים, או אם אנחנו צעירים, אז כן להגדיל חשיפה לנכסים מסוכנים יותר, ולהביא את החיסכון שלנו למצב האופטימלי שלו. אז האפשרות של שליטה זה הדבר, אז היתרון הכי גדול ב-IRA, מעבר לדמי ניהול, שבסדר, דמי ניהול יש ותמיד יהיו, אי אפשר לעבוד בחינם בעסק הזה, תמיד צריך לוותר על משהו, אבל הכוח והשליטה שיהיה בידיים שלנו, יותר קל לנו לשלוט בזה.
מדהים.
זה בגדול.
הלוואי שגם התהליך עצמו, לעבור ולפתוח את הדבר הזה, יהיה יותר קל ויותר חלק.
שוב אמרתי קודם, בגלל הכוח, שאנחנו מייצרים עם כמות המצטרפים המטורפת הזאת, אני יכול להגיד שהיא מטורפת פשוט. אנחנו בעצם מאגדים תחתנו הרבה מאוד אנשים שרוצים לעבור למוצר מסוים, אז אנחנו מרגישים שאנחנו מייצגים פשוט את האזרח שרוצה להעביר את הכספים שלו לזה, ונתקל בהרבה מאוד בעיות בדרך. שיש הרבה מאוד מכשולים שגם החברות שמות, מקלות בגלגלים. במחלקות שימור שמדברות איתך על דברים שלא קיימים בכלל.
ברור, שלא כדאי.
שלא כדאי, ואתה פוגע בעצמך וכל הדברים. נכון, עברתם פגישה, קיבלתם את המידע על כל הסיכונים, אתם יודעים מה צריך לקרות, מעבר לזה, זה החלטה שלכם אם אתם ממשיכים קדימה, אבל once הבנתם מה צריך לעשות, צריך לקבל אחריות, ולהשלים את המהלך הזה, או לא להשלים אותו, אבל לא לזגזג. אוקיי?
כן.
כי זגזוגים יכולים ליצור מצבים של תקלות באמצע.
כן. עומר אשכנזי, הבעלים והמנכ״ל של סוכנות אג'נדה, תודה רבה, איזה שיחה מעניינת על IRA.
תודה רבה שהזמנת אותי.
איך היה לכם הפרק הזה? קודם כל, תודה רבה שהזנתם והקדשתם את הזמן. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לשתף עם חבר, עם חברה, ואולי גם הם ייהנו, יאהבו ויצמחו. ואם אתם ממש אוהבים את הפודקאסט ואת התוכן שאנחנו מביאים כאן, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, לאפל פודקאסט, לכל אפליקציה שאתם שומעים בה את הפודקאסט, ולתת 5 כוכבים. זה עוזר לנו ויעזור בעצם לעוד קהלים להיחשף לתוכן ולמידע שאנחנו מנסים להנגיש פה. אז שוב, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.